אני מחפש את הפתח, איפה להיכנס. יש כאן, יש כאן מעגל, אפשר להיכנס אליו מהרבה פינות. אנחנו באמצע עניין גם. חכמים, חכמי הגמרא, חכמי התלמוד, דיברו הרבה פעמים בלשון חוכמה, בלשון רמזים. הם סיפרו כאילו סיפורים שאין להם שום מובן, ודרך זה הם רצו להעביר משהו. אחד מהסיפורים האלה, זה הסיפור שאנחנו פוגשים פה, סיפר רבא בר בר חנה, היה תלמיד של רבי יוחנן, היה אחד מגדולי האמוראים. הוא סיפר שהוא הלך פעם בדרך, הוא ראה צפרדע שהייתה גדולה כמו כפר. וכמו כפר שיש בו 60 בתים. וכשהוא רואה שהוא עובר שם, כשהוא רואה את זה, אז הוא רואה שמגיע, כתוב שם תנינה, זה דבר לא ברור בפשט, אבל בין כל זה לא פשט, זה לא, אין פשט בסיפורים כאלה. כאן הוא מתרגם איזה נחש. מגיע איזה נחש שבולע את הצפרדע. ותזכרו, הצפרדע היא בגודל של עיירה קטנה, בת 60 בתים. איזה נחש יכול לבלוע הצפרדע כזה? זה ברור שכל זה, זה, יש כאן איזו אמירה. אחר כך מגיע עורב ובולע את הנחש. ועולה ויושב על ענף של עץ. ומכל זה, ממה בסוף מתפעל האדם שרואה את זה, הוא לא מתפעל מהגודל של הצפרדע, והוא לא מתפעל מהגודל של הנחש, ולא מהגודל של העורב, הוא מתפעל מהכוח של הענף שלא נשבר מתחת לעורב. גם זה לא מובן. בוא תראה כמה כוח יש לאילן הזה. עכשיו, למדנו כמה דברים על זה. מה המשמעות של עורב ומה המשמעות של צפרדע, והכל היה מסביב לנגינה. צפרדע היא אחת מהמנגנות הכי חשובות בכדור הארץ, היא כל הזמן מנגנת. ודיברנו גם על ציפורים, ציפורים שמנגנות, יש ברוחניות עניין של ציפורים שמנגנות, ויש בהם שני סוגים, יש ציפורים מצד הקדושה ויש ציפורים מצד הקליפה. צריך להגיע לאיזה נקודה שיש בה מה להאחז בשביל להבין את כל הסיפור הזה. הנקודה שלהאחז זה מאמר חז"ל, שחז"ל אמרו בגמרא, שכל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום. מה המשמעות של העוסק בתורה בלילה? ומה המשמעות של חוט של חסד שנמשך עליו ביום? אז עוד פעם, בפירוש הפשוט של המאמר, זה בן אדם שמשקיע, שקשה לו, או שאין לו מתי ללמוד, הוא מנדד שינה מעינה ולומד, לומד תורה, הוא מוסר את נפשו. אז אחר כך ביום, כשמסתכלים עליו, רואים עליו איזה חן מיוחד, איזה משהו אחר מה שאנשים אחרים. זה הפירוש הפשוט. אבל יש משהו יותר כללי שהוא מדבר עליו בכל התורה, ובאיזשהו אופן הוא מרומז. המושג הזה של לילה ושל חוט של חסד, אלה מושגים לא רק של שעה, של נגיד משש בערב עד שש בבוקר או משהו כזה, וזה גם לא, החוט של חסד זה לא מושג של איזה חיים חן וחסד שרואים על פנים של בן אדם, על פי פנימיות, על פי קבלה, על פי הארי הקדוש. אז יש משמעות לחוט של חסד. הכתבי האריז"ל מתחילים עם זה שבראשית הבריאה היה, כל המציאות הייתה מלאה אור. והאור הזה זה לא אור שלנו, מה שאנחנו מדברים עליו, אלא זה אור רוחני מופשט. אבל הוא גלוי. הוא גלוי, זאת אומרת אם יבוא מישהו, הוא ירגיש את הנוכחות שלו. והנוכחות הזאת היא כל כך טוטלית וכל כך מלאה שאי אפשר לעמוד מולו, בפרט שכאן לא מדובר על לעמוד מולו, זה לעמוד בתוכו. אם כל המציאות מלאה עם אור, אז אם אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בתוך כל זה. ובתוך זה אי אפשר להתקיים. כמו שאי אפשר לראות כשיש אור יותר מדי גדול, ככה גם אי אפשר להתקיים כשיש אור יותר מדי גדול. וההתחלה של הבריאה זה בראשית ברא אלוקים. המושג של בריאה בלשון הקודש, בריאה זה יש מאין. מה המשמעות של יש מאין? יש מיש, יש יש מאין. יש מיש זה השתלשלות, מה פירוש? למשל, הדיבור שלי, אם נתייחס לדיבור כאל אישיות, הדיבור שיוצא מהפה שלי, אם הוא רוצה להסתכל אחורה ולראות מאיפה הוא הגיע, את מי הוא יראה? את המחשבות, נכון? אם הדיבור יחפש מאיפה באתי, הוא יראה את המחשבות. אני לא יודע כמה הוא ידע לקרוא את המחשבות, אבל הוא יראה שיש מחשבות. המחשבות שלי, אם יסתכלו אחורה, ירצו לדעת מאיפה הם באו, מה הם ימצאו? ימצאו רגשות. בדרך כלל אנחנו חושבים רגשות, בדרך כלל. או שהם ימצאו שכל, זה אחד משני הדברים שאנחנו חושבים. או שאנחנו לא מרוכזים, ואנחנו חושבים מה שאנחנו רואים, אז הם יראו את מה שרואים. הכל יכול להיות. בוא נלך לשכל שלנו, לשכל. השכל באיזה שפיץ של הפירמידה האנושית. יש לבן אדם כוח יותר נעלה משכל. הכל הולך לפי השכל. אנחנו בונים את כל ההתייחסות שלנו לכל דברים לפי השכל. אם השכל יחפש מאיפה הוא הגיע, הוא יסתכל אחורה והוא יגיד, רגע, מאיפה באתי? הוא ירגיש בדיוק כמו ילד קטן שנולד וישאלו אותו, היי, מאיפה באת? לא יודע. נולדתי, אני לא יודע, עכשיו, אני קיים, אני לא יודע מאיפה. אם הוא יראה שנולדים, אז הוא ינחש שגם הוא נולד. אבל אם הוא יגדל ביער, אף פעם לא יראה אמהות יולדות ילדים, ישאלו אותו מאיפה באת, אני לא יודע. ככה השכל שלנו מסתכל. והיות ולכן יש סכנה גדולה בשכל. השכל שלנו לא מכיר את המקור שלו, אז הוא חושב שהוא המקור של הכל. אם הוא היה מכיר את המקור שלו, היה מתמלא ענווה. הוא היה אומר תודה, הוא לא היה מקבל את המציאות שלו כמובנת מאליה. אבל הוא מקבל את המציאות שלו כמובנת מאליה, ובגלל זה הוא גם מקבל את כל המציאות מסביב כמובן מאליו. מתי אנחנו קולטים שהיה לנו משהו, מתי שהדבר הזה הלך לאיבוד? חס ושלום, כשמישהו נפטר, אנחנו מתחילים להרגיש כמה הוא חסר. יכול להיות שחיינו איתו ביחד 30, 40, 50 שנה, ואף פעם לא חשבנו שיש לנו משהו מיוחד. רק מתי שהוא מסתלק, אנחנו אומרים כמה חבל. כל יום היינו צריכים להגיד כמה טוב שהוא נמצא. אבל מה הבעיה? הבעיה שהשכל שלנו מתייחס ככה לעצמו. הוא לא אומר כמה טוב שאני קיים, כמה תודה שאני קיים. אז ככה הוא מתייחס גם לכל. התודעה שלנו היא תודעה מנותקת, ואלוקים ברא אותה. מה פירוש הוא ברא אותה? יש מאין. היא יש, וכשהיא מסתכלת אחורה לדעת מאיפה היא הגיעה, היא רואה עין. היא לא רואה כלום. ואם לא היה כך, עכשיו, למה השם עשה ככה? תחילה השאלה, למה השם עשה ככה? מה התשובה? התשובה היא שאם לא היה כך, לא הייתה לנו בחירה. אם היינו כל הזמן, במובן מאליו, כמו אם ילד היה יודע מהרגע הראשון שהוא נולד מהאימא, אף פעם לא היה אומר לה לא רוצה. להיות שהוא כבר התרגל, אחרי שכבר מסבירים לו, זה כבר לא אותו דבר. אבל אם הוא היה חי את זה, ואנחנו לא היינו אומרים לא רוצה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו בחירה חופשית. אז מה הוא עשה? אז ההתחלה של כתבי האריז"ל זה שהוא העלים את כל האור ועשה חושך. זה לא חושך פיזי, כמו שהאור הוא לא אור פיזי. לחושך מנטלי, מין כלום, בועה של כלום. אל תוך הבועה הזאת הוא ברא את כל העולמות. עכשיו העולמות האלה הם יצירי האור, אבל הם קיימים בזכות החושך. זה המשמעות של ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. בעצם כל התופעות הן בנויות על זה שמצד אחד הן מתחילות בחושך, אילולי החושך הם לא יכולים להתקיים, הם היו נגמרים, הם היו מתעדים על המקום, כי זה יותר מדי, אי אפשר, כמו שמישהו מדליק אפור באמצע היום, הוא לא רואה את האור. זה מצד אחד. מצד שני, הם עצמם אבל, הם עצמם יש בהם משהו חיובי, יש בהם משהו אמיתי. הם לא באים מהחושך, הם באים מהאור אל תוך וקום של חושך. למעשה אנחנו משתמשים בטכניקה הזאת כמעט כל יום. כל פעם שמדברים עם ילד קטן, אנחנו לא מדברים איתו עם מערכת המושגים שלנו. אנחנו שמים את כל השכל הגדול שלנו בצד, ואנחנו מחפשים משהו שיכול להבין. אם נדבר אליו בשפה שלנו, יהיה לו לגמרי חושך, הוא לא יבין כלום. אנחנו מוצאים משהו שיכול לסבול את הדבר הזה, אנחנו נותנים לו. אבל אנחנו במפורש נותנים לו משהו, לא משאירים אותו בחושך. המשהו הזה שאנחנו כן מקבלים מהאור, זה נקרא בקבלה בשם חוט. וזה במפורש חוט של חסד. זה חוט של חסד. אם זה לא היה, היה חושך גמור. החוט של חסד הזה, ממנו נבראו כל העולמות. גם העולמות הכי עליונים, הם כולם נבראו בתוך החושך של הצמצום, בזכות אותו חוט של חסד. לכן נאמר, עולם חסד ייבנה. ולכן ראשית הבריאה זה ויהי ערב ויהי בוקר. עכשיו הכל מובן. בצד אחד, הערב הוא לא חסד, הבוקר הוא חסד. בזוהר זה נקרא בוקר דאברהם. וישכם אברהם בבוקר, בבוקר מגיע החסד. אברהם היה גומל חסד, היה מכניס אורחים. אברהם זה לא רק האישיות ההיסטורית שקראו לו אברהם. אברהם זה גם מהות כזאת של אברהם. ואברהם הוא חסד. עכשיו, מצד אחד אנחנו אומרים שהעולם מתחיל בלילה, הלילה הוא הפוך מהבוקר, הוא הפוך מהחסד. הוא גבורה, הוא צמצום, הוא חושך. מצד שני אומרים עולם חסד ייבנה. עכשיו הכל מובן. מדוע? כי כדי שהעולם ייבנה צריך שיהיה קודם כל חושך. אבל כשהוא נבנה, הוא נבנה מחסד. אפשר לתת לזה דוגמה פשוטה ששמעתי פעם שהייתי צעיר. תחשוב שאתה רגיל לעבוד עם כלים כבדים, ואתה צריך עכשיו לתקן, הפעם היו מתקנים שעונים, היו נראים שעונים של פעם. זה לא היה כמו היום, מחליפים בטריה ושלום. היה שעון, היה מנגנון, שאתה עובד כל היום עם מקוש, בערב מביאים לך שעון, אתה יודע לתקן שעונים. אבל אם אתה תפעיל שם את הכוח, שאתה מפעיל על המקוש, לא יישאר מהשעון ומכל הקפיצים, מכל הגלגלים, לא יישאר זכר. אבל אם אתה מצד שני, אם אתה תשב ככה ולא תרצה לגוע בזה, כי אתה לא רוצה לקלקל, אז השעון יישאר כמו שהוא, אתה לא תוכל לתקן אותו. אתה מפעיל כוח בצורה מבוקרת. אבל דבר ראשון, לפני שאתה מתחיל להפעיל את הכוח, אתה קודם כל עושה סוויץ' במוח. אתה אומר לעצמך, תזכור שזה לא מקוש. תזכור שאתה מחזיק עכשיו משהו אחר ביד. כן? זה הלילה, זה החושך. זה כאילו אתה עושה הפסקה, אתה לא ממשיך בדינמיקה הרגילה שלך. ואחרי שהכל מפסיק והכל זה, פה אתה יכול להתחיל לחשוב מה כן עושים. זה כשאנחנו צריכים לתקן משהו עדין, וכשאנחנו צריכים לדבר עם מישהו עדין, וכל כך יוצא בזה כמו עם ילד. מהקו הזה של החסד נבראים כל העולמות, כי כל העולמות זה כמו ילד, יחסית לקדוש ברוך הוא, כמו תינוק שרק עכשיו נולד. ובאמת בקו הזה יש הרבה מדרגות, ככל שהקו הוא ראשיתו של הקו, הוא מואר מאוד, סופו של הקו הוא כבר עמום יותר. העולמות העליונים מקבלים מעליונו של אותו קו, עוד פעם, זה לא פיזי. ואנחנו מקבלים מהתחתית. אבל הקו הזה הוא ממש דומה לעמוד השדרה שלנו. בעמוד השדרה שלנו יש, ככל שהוא יורד יותר, הוא אחראי על איברים יותר נמוכים. כן, זה החוליות והכל זה. אבל בתוך עמוד השדרה יש את חוט השדרה, וחוט השדרה, המהות שלו היא מוח. אם תשימו קטע מחוט השדרה, לא מעמוד השדרה, מחוט השדרה, תחת למיקרוסקופ, ותיקחו חלק מהמוח אל מתחת למיקרוסקופ, אתם תראו את אותו דבר. זה מוח. זה לא חשוב באיזה קטע של עמוד השדרה תיקחו אותו, אם תיקחו אותו בחוליות הצוואריות, או שתיקחו אותו בעצם הזנב, זה לא חשוב. הפנימיות נשארת אותו דבר. וככה אנחנו רואים את זה גם בעניינים רוחניים. בן אדם שהוא, הפנימיות שלו נפתחה, נחשפה, והוא הולך עם הפנימיות שלו, זמן ומקום, חברה וכל זה, לא משנים לו שום דבר. הוא נשאר כמו שהוא. אם הוא דבוק בהשם, הוא דבוק בהשם. הוא לא עושה חשבון לאף אחד. אם הוא חי בפריפריה, בחיצוניות, בשכבה החיצונית שלו, שם כל המהות שלו, אז הוא מסתדר לפי מה שיש. והוא כל פעם מחליף צבעים. קשה לו לשמור על משהו אמיתי. הדרך לשמור על משהו אמיתי לאורך זמן, זה להיכנס פנימה. בפנים יש משהו שלא משתנה. למה זה ככה באדם? כי ככה זה בעולם. הפנימיות של הקו לא משתנה. מה אנחנו מקבלים מהפנימיות של הקו? של החוט. הוא נקרא חוט, הוא נקרא קו. יש לו הרבה שמות. יש עוד הרבה לדבר עליו, לא דיברנו את הכל. אבל אנחנו צריכים להבין עכשיו לצורך ההבנה של התורה הזאת, את ההבחנה בין הפנימיות לחיצוניות. הפנימיות זה דבר שיורד ומשתלשל, והחיצוניות, להפך, החיצוניות יורד ומשתלשל, והפנימיות נשארת עם אותה עוצמה של קדושה כמו בשורש, אותו דבר. מה אנחנו מקבלים מהפנימיות? מהפנימיות אנחנו מקבלים את הכוח למסור את הנפש, מהפנימיות אנחנו מקבלים תורה, מהפנימיות אנחנו מקבלים את הנשמה, את השכל אנחנו מקבלים מהחיצוניות. כל הדומם צומח חי מדבר, החלות עליונים, מלאכים, כולם מהחיצוניות. הנשמות, התורה, המסירות נפש, ההתמסרות להשם יתברך. זה מקבלים מהפנימיות. הפנימיות היא נקראת יום יחסית לחיצוניות. ואם נסתכל ככה, אז כולנו לומדים תורה בלילה. כי אנחנו בתוך העולמות. אנחנו לא חיים בתוך הפנימיות, אנחנו חיים בחיצוניות, אנחנו חיים בתוך עולם, לא בגלל שהוא גשמי, גם אם היינו חיים בתוך עולם רוחני, זה עדיין היה חיצוני. אנחנו חיים בתוך עולם, ואנחנו מרגישים את עצמנו קיימים. מספרים לנו אודות האלוקים ניסים ונפלאות, אבל את עצמנו אנחנו מרגישים. לא צריך לספר לנו שום סיפור. לא צריך לספר לי שאני קיים. ואנחנו לומדים תורה למרות שאנחנו בתוך העולם הזה, ואנחנו מסתכלים על התורה לא כמו שבן אדם מסתכל על כל מיני תופעות. בדרך כלל אנחנו מסתכלים על תופעות, כל תופעה היא תופעה במוח, כל תופעה היא תופעה בשדה התודעה האנושי. וברגע שזה נעלם מהתודעה, אז נעלמת התופעה. כשאני רואה את הכיסא, אני בעצם אין לי קשר עם הכיסא. יש לי קשר עם תמונה של הכיסא שבתוך המוח שלי. יותר מזה, אין לי קשר. קשר אמיתי בין אנשים יכול להיות כמו אבא עם בן, שהבן בא מעצמותו של האבא, אז הוא קשור אליו. כל היתר זה קשר שצריך לעבוד עליו. זה לא קשר שמגיע ככה. שמגיע ככה, כשאני רואה, אפילו שאני רואה בן אדם, שאני יכול להסתכל לו בעיניים, הוא עושה עליי רושם, הוא משפיע עליי, אף על פי כן, אחרי תכלות הכל הוא תמונה בתודעה שלי, לא יותר מזה. וברגע שאני אשכח ממנו, אני אשכח ממנו. ככה אנחנו מסתכלים על כל העניינים שבעולם. אבל כשיהודי, יהודי מאמין, מדובר יהודי שחושב שזה כל העולם, אז אין מה לעשות. אבל יהודי שהוא מאמין, הוא מאמין שיש משהו מעבר, הוא מאמין שיש משהו בפנים, כשהוא מגיע לתורה, הוא לא מסתכל עליה כעל עוד תודעה שמתויקת במוח שלו, הוא מסתכל הפוך לגמרי. הוא מסתכל על עצמו כעל פרט בתוך התורה. איך אמרו חז"ל? שכנגד כל עוד בתורה יש נשמה. האותיות זה בעצם, זה לא נשמות, זה שורשי נשמות. יש הרבה שורשי נשמות, כנגד כל עוד בתורה יש שורש נשמה. כל שורש כזה נהפך להמון המון ניצוצות, להמון חלקים, ומתחלק, מתפרד, אבל כל... אז איך יהודי מסתכל על עצמו? הוא מסתכל על עצמו כעל עוד בתורה. שימו לב את, את היחס. כשאני מסתכל על פרט בעולם, אני מסתכל על הפרט, זה פרט בתודעה שלי, זה פרט במסתכל. אבל כשאני מסתכל על אות בתורה, אני גם, אני מסתכל, אני מסתכל אותו דבר, כמו על משהו בעולם, אין הבדל. אבל אני מאמין באמונה שלמה שזה לא נכון. זה לא פרט בתודעה שלי, אני פרט בתודעה של התורה. אני פרט בתודעה של הבורא. להסתכלות אחרת. זה נקרא להאיר את הלילה. זאת אומרת, הלילה זה כל מה שבא מהחיצוניות של אותו חוט, של אותו קו. כל העולמות וכל אשר בהם. והתורה לא, התורה באה מהפנימיות. וכשיהודי, שגם הוא בא מהפנימיות, הנשמה שלו, לא הגוף שלו, אבל הנשמה שלו. הנשמה שלו באה מהפנימיות, אבל היא מלובשת בתוך גוף ובתוך תודעה אנושית. ובתוך שכל, אבל הוא מתגבר, ובכל אופן הוא יושב ולומד תורה בתוך כל הלילה הזה, אבל הוא לא לומד אותה כחוכמה, אלא הוא לומד אותה כתורה. הוא מסכים שהתורה תראה לו את הדרך, איך להתנהג. הוא מתמסר לתורה. הוא לא מסתכל על התורה כעוד נקודה בתודעה שלו, אלא הוא מסתכל על עצמו כעוד נקודה בתורה. זה אז חוט של חסד, איך כתוב? נמשך עליו ביום. נכון? איך כתוב בלשון? שנמשך עליו, כתוב נמשך עליו. נמשך עליו ביום. לא כתוב שמאיר עליו, כי הוא עדיין נשאר אדם פשוט, גם אחרי שהוא למד תורה. אנחנו לא... לא עם הדף הראשון שלומדים הופכים להיות אחד כזה שמרגיש מדרגות כאלה גבוהות. אבל זה נמצא שם. זה המשכה נעלמת, מה שנקרא. המשכה הזאת קיימת, היא נמצאת. וזה מגן על האדם ממחשבות הפוכות. מה עם המחשבות ההפוכות? אז אנחנו ראינו שיש לפעמים שבן אדם לומד תורה. לפי מה שדיברנו עכשיו, זה נראה מצחיק. מצחיק שיכול להיות מציאות כזאת, אבל אנשים לא יודעים מה שדיברנו. בדרך כלל, גם אנחנו לא חשבנו על זה רגע קודם. בן אדם לומד תורה כדי שהעולם, בני העולם ייתנו לו כבוד. כן. כאילו, עכשיו אתם תשאלו מה זה שווה. כאילו, התורה זה משהו אחר לגמרי. זה מגיע ממקום שכל העולם כולו הוא רק קליפה חיצונית לגביה. אז מה שווה ללמוד תורה כדי שבני העולם ייתנו לי כבוד, זה כאילו, זה... אבל זה מה שקורה בשטח. אנשים לומדים תורה כדי שיתנו להם כבוד. אבל אם הוא לומד תורה בלילה, ועכשיו ניכנס לפירוש קצת יותר עמוק מה שדיברנו בשבוע שעבר, הוא לומד תורה בידיעה שהוא התודעה שלו, התודעה שלו שמחפשת את הכבוד, היא תודעה של לילה, היא תודעה של קליפה חיצונית, היא תודעה של חושך, היא תודעה שהפנימיות של של הקו, של החוט, לא הגיע אליה. ממילא הוא לא מחפש את זה. זה לא מעניין אותו. מה הוא מחפש? הוא מחפש להיות דבוק בהשם יתברך. הוא מחפש לעשות נחת רוח להשם יתברך. הוא מחפש את הפנימיות. כשהוא מחפש את הפנימיות, אז הוא בעצמו כבר נמצא ביום, כי החוט של חסד נמשך אל תוכו. הוא כבר לא חלק מהחושך. זאת אומרת, יהודי יכול למדוד מהפנימיות, מהחיצוניות אל הפנימיות. זה לא מאסר עולם להיות בחיצוניות. למרות שנולדנו לתוך החיצוניות, ונולדנו בלי אפשרות לדעת מאיפה באנו, בפרט לא מדרגות כאלה פנימיות, אף על פי כן, אם אנחנו בוחרים, עם אמונה פשוטה, אנחנו בהתחלה בלי השגות, עם אמונה פשוטה, אנחנו בוחרים למקם את עצמנו בפנימיות. להגיד לעצמנו, זהו, כאילו, נגמר המשחק, עד עכשיו היינו בתוך משחק, שהתודעה שלנו זה המגרש שבו מתרחשים כל המשחקים. עכשיו אנחנו באים לעולם האמיתי, זה בעצם קורה כל יום בבוקר כשאנחנו מתעוררים מהשינה. מה קורה בשינה? בשינה, התודעה החולמת שלנו היא כל העולם, ובתוכה מתרחש, הכל מתרחש, נכון? זה מה שקורה בשינה, בחלום. למעשה אנחנו גם כשאנחנו ערים זה קורה אותו דבר. כי למעשה כל מה שאנחנו יודעים אודות משהו, או חשים משהו, או רואים משהו, הכל מתרחש בתודעה שלנו, אנחנו ממשיכים לחלום. רק יחסית לשינה של הלילה זה נקרא שהתעוררנו. אז זה בעצם המשך של אותו חלום. אולי חלום אחר, לא משנה. אבל כשיהודי אומר די, מספיק עם כל הסיפור הזה, אני מאמין באמונה שלמה שהשם הוא לבדו ואין זולתו, בתודעה שלו הכל מתרחש. ואת התודעה שלו הוא לחש לנו באוזן עם הרבה קולות וברקים במתן תורה. דרך חמישה חומשי תורה, דרך התנ״ך, דרך ההלכה, דרך הקבלה, דרך כל הדברים האלה. דרך זה הוא נתן לנו את הכל. אם אנחנו ניכנס לזה בצורה אמיתית, אז אנחנו עוברים מהחיצוניות לפנימיות. עוברים דירה. ככה צריך להסתכל על זה. ממילא, עכשיו אפשר להבין את מה שלמדנו שבוע שעבר. למדנו שאם בן אדם לומד תורה בלילה, אנחנו אז למדנו שאם הוא לומד תורה בלילה. עכשיו אנחנו לומדים שבלילה הוא נמצא 24 שעות. כל הזמן בלילה. אבל מה הוא עושה בלילה? הוא לומד תורה בלילה. מנגנים את המשפט טיפה אחרת. זה מותר, אני חושב. אז אם הוא לומד תורה בלילה, אז זה מגן עליו שהרצון להתגדל לא יזיק לו. מה זה הרצון הזה להתגדל? זה הנחש. זה הנחש שבלה את הצפרדע. הוא ישב וזימר כמו צפרדע, אבל המחשבה הזאת של הוא ישב וזימר 60 בתים, למדנו ש60 בתים זה כמו 60 מסכתות, אבל הנחש, שזה הקליפה של הגאווה, של המניפולציות, של והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע וכל זה, הנחש הזה הוא בולע את הצפרדע. מה יכול להגן עליו? העורב. מה זה העורב? העורב זה לשון ערב, שהוא זוכר שהוא בערב. וגם הנחש הוא חלק מהמופע של הערב. אבל הוא בוחר להיות ביום, אז הנחש לא יכול להגן עליו, לא יכול להזיק לו. זה פחות או יותר עוד אופן איך ללמוד את מה שלמדנו פעם הקודמת. וכלול בזה המון המון תפילות בעניין הזה. על כל פינה יש כאן תפילה. זה מובן שזה לא לחיצות כפתור. יש הרבה תפילות פה שזה יהיה אמיתי, שזה לא יהיה סתם דמיון. מישהו אמר משהו? אתה? רק תגיד בקול, אני את המכשיר לאוזן עוד לא קניתי. רק קיבלתי היום טלפון, איפה משיגים אותו? מה אמרת?
מה זה עץ?
זהו, העץ זה האשל של אברהם. ככה רבנו מסביר. העץ זה האשל שאברהם אבינו נטע. מה זה האשל שאברהם אבינו נטע? אברהם אבינו זה החסד. מי העיר ממזרח צדק יקראו לרגלו? החז"ל אמרו לא מי העיר אלא מי העיר ממזרח. ככה יש שם, אל תקרא. אברהם אבינו בא והאיר את העולם. עד אברהם אבינו העולם מתנהג באפלה, למרות שהיו צדיקים לפני אברהם אבינו, אבל הם לא... על חנוך כתוב שהוא לימד קצת דעת את השם, כתוב בספר הישר. אבל בדרך כלל, על כולם, כתוב, הם היו צדיקים לעצמם. היה להם איזה בית מדרש ואיזה פינה, אבל הם לא הלכו ברחוב וצעקו כאילו יש אלוקים. אברהם אבינו כן. אז אברהם אבינו זה כאילו הביטוי של הקו להאיר את העולם. השפת אמת מדבר על זה, יש מדרש שכתוב על אברהם אבינו שהוא היה כמו אוהבו של מלך שפוגש את המלך מטייל במבואות אפלים, ברחובות אפלים, ואנשים עוברים לידו ולא רואים שהמלך נמצא פה ולא מתייחסים למלך. וזה כאב לו, אז הוא הולך מדביק לפיד, והולך לא רחוק מהמלך, כדי שהאור יאיר על המלך, ואז אנשים יראו את המלך, ייתנו לו את הכבוד שלו. זה היה מדרש אומר על אברהם אבינו. האשל של אברהם אבינו זה משהו שאברהם אבינו נטע, כדי שבעזרתו הוא יכול לקרב אנשים. מה הוא עשה? הוא לימד אותם לברך. מה שרש"י מספר שם. זאת אומרת, הוא נתן להם את מה שהם צריכים, ועל ידי זה הוא קירב אותם להאמין באמונה אמיתית בהשם. זה הדרך, כאילו. הדרך, הולך אחד שהלך במדבר, שהוא משתחווה לאבק של רגליו, הוא פגני, הוא עובד אלילים. מה הדרך, איך אפשר, נותנים לו להגיד לחיים, אני יודע. סוחבים אותו לאיזה מקום שיש אוכל, פותחים גסטאוז, כמו בהודו, עושים שם איזה בית כזה. נותנים לו קוסטי, אני יודע מה. אבל העיקר מה שרוצים, זה רוצים לחשוף אותו לפנימיות. אז זה האשל של אברהם אבינו. מה שאנחנו לומדים כאן זה שכל אחד יכול לעשות את זה עם עצמו. יותר קל לעשות את זה עם אחרים, להביא אותם למקום שאנחנו נמצאים. אבל להביא את עצמנו למקום שאנחנו בעצמנו עדיין לא נמצאים, זה עבודה הרבה יותר קשה. אחר כך אפשר גם לקחת אנשים אחרים למקום הזה. זה האשל. זה כולל את כל העניינים של... זה כולל הכנסת אורחים בגשמיות, זה כולל הכנסת אורחים ברוחניות, זה כולל ללמד זכות על יהודים, לא להיות מקטרק, לא להיות נציג של כתרוג המלאכים. זה כולל איך מסתכלים על בן אדם, זה כולל המון המון דברים. זה כבר נושא לעבודה לבד, אי אפשר לדבר על זה בשיעור.
מה, שהם מחזיקים את התודעה שלי בלילה? כאילו, איך זה מסתער בנמשל?
אתה לא מדבר עם יהודי, אתה לא מספר... אתה שואל איך מעבירים להם שהם בלילה?
איך זה מסתער בנמשל?
העורב
זה התודעה שאני נמצא בלילה.
העורב זה לגלות לי שאני נמצא בלילה, אז זאת אומרת שאני יודע את המצב שלי. זה כבר חצי הדרך לתיקון. ידיעת המחלה זה חצי תרופה.
ואז מה הדרך לתיקון? להגיד שיש הקדוש ברוך
הוא שזה העץ? עכשיו, מה עושים עם זה? זה כל אחד כיד השם הטובה אליו. אחד יכול לחשוב, השני להתפלל, השלישי לצום, הרביעי לפשוט ידיים ורגליים ולבכות, החמישי ירוץ לקברי צדיקים, יסע למירון, אני לא יודע, זה אי אפשר ללמד. וכל אחד צריך לחפש בתוך עצמו, מה שאנחנו יכולים ללמד זה את המפה. אבל, לא יודע, יש לכל אחד, כל אחד ממלא דלק אחר מה שמתאים לו. אי אפשר לענות על שאלות כאלה.
רבנו דיבר שם ללמוד בעיקר תורה שבעל פה, הוא אמר באמת גמרא.
כן, דיברנו על זה שבוע שעבר, היית פה?
לא.
לא היית. בתורה שבעל פה יש את הכוח לברר את ההוא ואמינא. אתה לומד גמרא?
כן.
אוקיי. בגמרא, בעריכה הסופית של התלמוד, אחרי שמחקו, אני חושב, 3/4, מהדורא בתרא דרב אשי, רב אשי ישב על כל התלמוד, עריכה 60 שנה, 30 שנה פעם אחת ו-30 שנה עוד פעם. הוא יותר מחק מה שכתב. התלמוד היה הרבה יותר גדול. כל מה שלא רלוונטי לנו לא נשאר. ואף על פי כן נשארו המון דברים שדוחים אותם. יש אפילו דברים שאומרים עליהם שזה שטות. ואף על פי כן זה עבר את העריכה הסופית. מה זה אומר? זה אומר שיש כאן דרך איך לברר גם את הדברים הלא נכונים. גם להם יש ערך. יש להם סיבה שהם נבראו, רק צריך לדעת למה. לפעמים צריך, אני חוכמה, שכנתי עורמה, לפעמים צריך עורמה להבין למה דבר שלילי מסתובב. זה התיקון של... זה התיקון של ה... לא להתפעל מהנחש. הרי אם מבינים לעומק, לא מספיק להבין שהנחש, זה למדנו שבוע שעבר, לא מספיק להבין שהנחש הוא חלק מהחושך. אבל למה החושך הזה נמצא בכלל? וכשאנחנו מבינים שהחושך הזה הוא לטובתנו, גם האוכל שאברהם אבינו נתן לאורחים, אני לא יודע אם זה נכון להגיד את זה, כי בכל אופן זה היה טיש של אברהם אבינו, אז זה הכל רוחניות שם. אבל בפשטות, האוכל שאברהם אבינו נתן לאורחים, זה היה חלק מהעולם. העולם זה החיצוניות. החיצוניות החסית לפנימיות, זה חושך. אז למה? אז אמרנו, אמרנו למה. אז אותו דבר, גם דברים שליליים, גם כשבן אדם חוטף זפתה, או גם שבן אדם נכשל במשהו, או שיש לו חבר רע שרוצה למשוך אותו למשהו. אז דיברנו על זה גם כן, יכול להיות לפעמים בן אדם צריך להסתכל על משהו לא טוב, כאילו שאומרים לו, אומרים לו מן השמיים, תשמע, אם תמשיך בדרך שלך, עוד מעט תעשה דברים כאלה. אז זה כבר הופך להיות מפיתוי, זה הופך להיות לנורה אדומה. אבל הכל בגלל שיודעים שזה בכללות זה חושך. זהו, אז...
גד, מה העניין של הנטייה? של העץ?
של הנטייה של העץ, זהו.
עץ בכלל ונטייה
כן, בכלל. כן, כן. זה תורה שבעל פה. אני הזכרתי את זה שבוע שעבר. אתה לא היית פה.
היית
פה. חיי העולם נטע בתוכנו, אתה זוכר שדיברנו על זה? לא דיברנו על זה. זה שפת אמת. דיברנו או לא דיברנו?
הזכרת את זה בקצר.
אשר נתן לנו תורת אמת, כתוב בשפת אמת, אשר נתן לנו תורת אמת, זה תורה שבכתב. וחיי העולם נטע בתוכנו, זו תורה שבעל פה, שיש לה גידולים וגידולי גידולים. זה פרה ורבה כל הזמן. ויש גרסאות, גם בראשונים, יש גם סידורים שיש גרסאות בברכת התורה, אשר נתן לנו תורת אמת, ובלי וחיי עולם, חיי עולם נטעה בתוכנו. אז זה מפורש כמו השפת אמת, ככה חיי עולם בפשט לא אומר שזה התורה. הוא נתן לנו תורה, נתן לנו חיים. תורה וחיים, מה יש? אבל לפי הגרסה הזאת, אז הנטיעה זה עניין בתורה. אז זאת אומרת שבן אדם יכול, בכוח של אברהם אבינו, שהוא נטע את האשל, אז זה ממשיך עד היום, וזה בדיוק מה שאמרתי לידידינו, שאתה לא יכול לנחש בדיוק איך הראה את הפוז שעוד לא גדל. אי אפשר לצלם אותו. זה ברור. זה פרה ורבה, כשזה יגדל וזה יבשיל, אתה תדע מה עושים עם זה. אבל... אי אפשר לזרז את זה ואי אפשר לצלם את זה לפני שזה בא. אז גם אי אפשר להראות תמונה למישהו אחר. זה ברור? בערך. תבוא בהתחלה. הוא סליק יטיב באילנה, העורב הזה הולך לשבת על העץ, כתוב שם. פירש אמר שהוא, האילן הזה, הוא בחינת אברהם, ומרמז על אברהם, שכתוב אצלו, ואיתה אשל. האילן הזה הוא האילן של אברהם אבינו, לא פחות. שהוא בחינת חסד. היינו שהחוט של חסד שנמשך עליו, מגן עליו מן הנחש עליו. ותחזיק כמה נפיש חלד אילנה, היינו שרבא מטמיע את עצמו, שכל כך גבר עלינו חסדו, שאפילו על זה יכול להגן. הביטוי הזה, עלו את השם כל גויים, שפכו כל העומים, כי גבר עלינו חסדו, באמת השם לעולם, כי גבר עלינו חסדו. מה הגבורה צריכה להיות כאן? מה זה... בפשט זה תגבורת של חסדים, הרבה חסד, חסד חזק. אבל למילה חסד לא מתאים הביטוי חזק, מתאים הביטוי רב אולי, או רב חסד, גדול חסד. לא מצינו ביטוי חוץ מפה, כי גבר עלינו חסדו. מה העניין הזה? אז האמת שזה עוד פעם, זה אותו חסד. הפנימיות של הקו, יש כאן צמצום גדול, זה גבורה. אבל איזה צמצום? בחיצוניות של הקו יש צמצום מסוג אחד, בפנימיות של הקו יש צמצום מסוג אחר. בחיצוניות של הקו הצמצום הוא לתת פחות ועוד פחות ועוד פחות כדי שהעולמות יוכלו לקבל. בפנימיות הצמצום זה צמצום, זה כמו קרני לייזר. כמו קרן לייזר, מרכזים עוצמה בשטח קטן קטן של מילימטר. צמצם שכינתו בין בדי הארון. לקחת את כל הקדושה, את כל, לשים חתיכת מוח, בתוך חוט שדרה שנמצאת קרוב לעצם הזנב, בסוף הגב. כן? אבל לשים שם חתיכת מוח, זה חתיכת מוח. המיקום שלה הוא אחרת, אבל הפונקציה הוא אותו דבר. זאת אומרת שיש גבר עלינו חסדו. הגויים יעללו כשהם יחשפו לזה, כשהם יבינו שעם ישראל זה משהו מיוחד, כי הוא שייך לפנימיות. והפנימיות הזאת זה צמצום גדול, גבר עלינו חסדו. באמת, שגם ללכת, המהלך הזה שאמרנו שאפשר לעבור דירה, מי שזוכר את הביטוי, שאפשר לעבור מהחיצוניות אל הפנימיות, צריך הרבה תעצומות נפש. צריך להיות גיבור המתגבר על יצרו, כי אנחנו אוהבים את מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא אוהבים לעשות שינויים. אפילו תנסו, השינוי הכי קטן. נראה לנו, אם מישהו ינסה לשלב את הידיים אחרת, אם רגיל, הוא רגיל את השמאל על הימין, ישים את הימין, הוא ירגיש לא נוח, זה... מי שיש לו עיניים, תווי הפנים שלו ישתנו, יקבל מתח, יקבל... הדברים הכי פשוטים, אנחנו לא מסוגלים, ואם בן אדם לעשות שינוי בחיים ולהגיד לעצמו, אני מחפש את הפנימיות, והחיצוניות היא רק כלי, צריך לשמור עליה, כי השם שם אותנו לעובדה ולשומרה, אבל לא זה העניין, זה עבודה לא פשוטה, באמת גבר עלינו חסדו, בשביל למצוא את החסד הזה, צריך התגברות. איך אני לא יודע, אבל צריך להיות עקשן, כן.
הרב, בעולם הזה יכולים באמת כאילו לחיות בפנימיות אמיתית
בעולם הכי נקי? חלקית, לגמרי לחיות בפנימיות זה יהיה בעולם הזה, אבל באחרית הימים.
אני שקרן לגבי ההפוך.
שנייה. מה?
האם יש חיצוניות בעולם?
שנייה, רק רגע. זה ברור. באחרית הימים אנחנו נהיה בפנימיות. עכשיו אנחנו יכולים לשאוף ולהיות שם מדי פעם, אבל משהו נשאר. אם נמצאים, זה לא כמו שנמצאים באור פיזי ואחרי רגע הולכים לחושך, אז לא נשאר מהאור שום דבר. משהו, איזה רושם נשאר, והרושם הזה יכול לעזור הרבה. מה אמרת?
סליחה, הרב, כאילו כשתופסים שהקדוש ברוך הוא אין מקום שהוא
לא נמצא. נכון.
אז בעצם אין דבר כזה חיצוניות בכלל.
לא, לא, זה לא זה. החיצוניות היא לא מצידו. החיצוניות היא...
יש דבר כזה חיצוניות?
לא, לא, יש. זה סובייקטיבי, זה לא אובייקטיבי. מבחינה אובייקטיבית אין.
כל העולם הזה הוא סובייקטיבי.
נכון, אז מבחינה סובייקטיבית, כמו שיש דומם צומע חי מדבר, אז ככה יש חיצוניות ופנימיות. אותו דבר. זה הסובייקטיביות שלנו. אנחנו מדברים סובייקטיבית, מה אנחנו...
אבל לפי דעתך יש דבר כזה שקוראים לו חיצוני?
סובייקטיבית זה קיים. בתודעה שלנו, אנחנו, ודאי שאנחנו יכולים לקלוט חיצוניות ופנימיות. כל פעם, אם אתה עובד בשביל משכורת, אז המשכורת זה הפנימיות והעבודה זה החיצוניות. לא ישלמו לך חודש אחד, תחפש עבודה אחרת. בעולם האנושי זה קיים. איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על הכל, זה סוד, זה אנחנו לא יודעים. זה גם לא יעזור לנו אם נחשוב על זה.
יש אבל אתר שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בו? יש דבר כזה? יש דבר כזה מקום שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בו?
לא.
אז אם אין דבר כזה, שמקום שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בו, זה אומר שאין דבר כזה בכלל חיצוני. אין מושג כזה חיצוני. יש רק...
אני עניתי לך, אתה לא שומע, אני מצטער. ובזה התיישב הסמיכות של המשנה, עשה לך רב, וקנה לך חבר, ובדן את כל האדם לכף זכות. את כולם. צריך לדון לכף זכות כל אחד. למה זה קשור? אז הוא אומר שזה קשור לנגינה דקדושה. למדנו קודם תחילת התורה. למדנו שאדם ששומע נגינה ממנגן כשר והגון, אזי טוב לו. מה זה הסוד של הנגינה? דיברנו על זה פעם קודמת. מי זוכר? הסוד של הנגינה זה הדבר היחיד. אמרנו, הזכרנו בתחילת השיעור, השכל שלנו נברא יש מאין, כן? הוא לא יכול לזהות את המקור שלו. הוא לא רואה מאיפה הוא מגיע. אבל נגינה מחברת אותנו למשהו נעלם. זה יכול לחבר אותנו למה שנעלם טוב, זה יכול לחבר אותנו חס ושלום למה שנעלם לא טוב. אבל נגינה אמיתית יכולה לחבר אותנו למה שהוא נעלם.
זה
המלכות
עם
ה...
זה בעצם זה שדוד, התורה מביאה שם.
דוד, 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 כן, כן. הוא מזכיר את דוד גם לפני זה וגם אחרי זה. כי על ידי ששומע הנגינה, כנזכר לאל, הוא מתקן בעניין המלכות שלו. וזה הוא עשה לך רב. יש לכל אדם את נקודת המלכות, יש לכל אדם את בעניין המלכות. בעניין המלכות זה שכל הספירות נמשכים אל תוך המלכות. נקודת המלכות זה שהקדוש ברוך הוא מלך, ושכל יהודי הוא מלך. איך כתוב ברש"י, עבד מלך מלך. מוכר הפתגם הזה? אנחנו מכבדים נציג של מלך, מגיע נציג של המלך, צריך לתת לו כבוד, מגיע איזה משרת של המלך, שהוא מקריא מכתב מהמלך וכולם עומדים. לא מכבדים את המשרת, מכבדים את המלך, אבל להיות שהוא עכשיו בתפקיד, הוא העבד של המלך, אז הוא גם כן מלך, יש לו איזה נקודה של מלכות. ואותו דבר, כל יהודי, שלחו את הנשמה שלו פה בעולם הזה, לעולם הזה, הוא צריך לתקן את, את הכל, את כל העולם. הוא צריך לעשות סדר. הוא צריך לברר את הניצוצות שנפלו בשבירה, הוא צריך לתקן, להשתמש בכל העניינים לשם שמיים. אז יש לו נקודת מלכות. יהודי הוא מלך, הוא בעל הבית. יהודי הוא בעל הבית על העולם. אבל זה יכול להיות בצורה מקולקלת. גם גוי יכול להרגיש בעל הבית על העולם. היו כמה גויים כאלה שהרגישו בעל הבית על העולם, הם כמעט חיסלו את העולם בגלל שהם הרגישו שהם בעל הבית. זה המשמעות שלהם של בעלות. המשמעות אצלנו של בעלות זה תיקון העולם. אם אני אחראי, אני צריך לתקן את העולם, לדאוג לתיקון העולם. וזה תיקון המלכות, ותיקון המלכות נעשה קודם כל על זה ששמים את זה במקום הנכון, שיודעים שהשם הוא המלך, ואנחנו רק השליח, רק השלוחה, לא הדבר החשוב באמת. והדבר השני זה שלא להשאיר את הנקודה הזאת כנקודה, אלא להמשיך אליה את כל הכוחות. כדי לתקן את העולם צריך להשתמש בשכל, צריך להשתמש ברגש, צריך להשתמש במחשבה, בדיבור. אז לכן התיקון של המלכות הוא דורש עבודה, והעבודה יותר קלה אם שומעים מנגן כשר שמנגן. איך אפשר להסביר את זה? איך אפשר להסביר את זה? מה?
האם יש כיום...
אני עכשיו שאלתי שאלה, אני מחפש תשובה, אני לא מחפש עוד שאלה. אתה הולך להסביר את זה עכשיו?
כן, עונה בשאלה.
אוקיי, מה? זה לא שאלה, אני רוצה תשובה.
האם יש כיום דבר כזה, מנגן
כשר? מה? לא שמעתי.
האם יש דבר כזה כיום, מנגן כשר? בימינו.
תודה רבה. אני מחפש תשובה לשאלה שלי. איך אפשר להסביר את זה? אז למה עונים לי עם שאלה אחרת? אני לא מבין. מה הרעיון? איך נתקדם ככה? מה?
אם ידע מי זה מנגן כשר, נשמע, אז נבין את הכל.
אם נשמע, אז אנחנו נרגיש. אבל איך אפשר, שלא שמענו, איך אפשר קצת להבין את זה?
כי הניגון הוא יותר קשור לרשימו, הוא משאיר בנו רשימו.
הוא יותר?
הרשימו, הוא יותר, הרשימו שלו הוא יותר חזק מאשר, מאשר מילים רגילות. ואז הוא יותר קשור לאור הזה ש...
אוקיי, מהו הניגון הראשון בעולם? המיתר של הכינור הראשון בעולם, הניגון הראשון בעולם, זה אותו קו איכות שדיברנו עליו. אמרנו שעל החיצוניות, מהחיצוניות יונקים כל העולמות, נכון? על החיצוניות של הקו, ממנו יונקים כל העולמות. יש שם סקאלה. הסקאלה הזאת היא סקאלה של אוקטבות. כל אוקטבה כזאת, זה לא בדיוק כמו במוזיקה היום, זה אוקטבה של 10 ספירות. זה הסוד של שיר השירים אשר לשלמה. כל עולם זה שיר, וכל העולמות ביחד זה שיר שכולל את כל השירים. ושלמה זה אחד מהכינויים של הבורא. ויש נקודה פנימית שעוברת דרך, זה הפנימיות שעוברת דרך החיצוניות. הפנימיות לא רואים אותה, אבל מרגישים אותה. מה קורה בניגון? אמר לי פעם, יהודי, הוא כבר לא בחיים. יהודי מבוגר ממני. הוא למד בזמנו בבית ספר גבוה למוזיקה בחיפה. יש שם אוניברסיטה מיוחדת למוזיקה. אחרי זה הוא חזר בתשובה והתקרב לעולם של נגינה חסידית, נגינה חסידית אמיתית, לא מה שנקרא היום מוזיקה חסידית. והוא אמר שבאוניברסיטה הצליחו לקלקל לו את העונג שיש בשמיעת ניגון חסידי. למה? כי כל כך דיברו איתו על המבנה ועל החוקיות ועל הזה, שבכל מה שהוא שומע הוא מזהה מיד מבנים. והנפש שלו לא פנויה לשמוע את הנשמה של הניגון. קלקלו לו את זה. אני לא יודע אם אחר כך תקנו לו את זה או לא. אני שמעתי את זה ממנו לפני 50 שנה, אני יודע. יכול להיות שאחר כך הוא יתחבר חזרה. זה סוויץ' במוח, לזרוק את הצידה, את כל החוכמות, ולמצוא את הפנימיות. אבל ניגון זה דבר כזה שמצד אחד, בחיצוניות שלו יש לו חוקיות, הפנימיות שלו היא מעבירה משהו אינסופי שהוא לא קשור בכלל לכל חוקי המוזיקה. בגלל זה, כשמישהו מנגן, כולם מנגנים איתו ביחד. כשמישהו מדבר, אז לא מדברים איתו יחד. כשמישהו שר, כולם שרים איתו יחד. כי השיר מחבר אותנו למקום שבו כולנו אחד, מעל ההתפצלויות. למקום פנימי, לא משנה שאחד יש לו נשמה דאצילות, אחד יש לו נשמה דעשייה, וזה הכל, זה חילוקים מצד החיצוניות, אבל מצד הפנימיות, אנחנו כולנו אחד. כולנו באים מאותו מקום והולכים לאותו מקום. הכוח הזה יש בניגון. האמת, אם בן אדם שומע ניגון ממנגן כשר, שהוא מנגן אותו, מה מקלקל את הניגון? זה מאוד פשוט להבין עכשיו, מה מקלקל את הניגון? מה שמקלקל את הניגון זה אם בן אדם מנגן כדי שיתנו לו כבוד. אז כמו שקלקל את הניגון, כמו שהאוניברסיטה קלקלה להוא את הניגון, אז הבן אדם הזה מקלקל לעצמו את הניגון ומקלקל גם לאחרים את הניגון. כי הפנימיות לא עוברת כשיש מסך כזה. זה הנקודה. לכן, אבל מצד שני, אבל אם בן אדם שומע ממנגן כשר, אז עובר משהו דרך הניגון, או אם הוא בעצמו מנגן אם הוא קשר, עובר משהו דרך הניגון שלא יכול לעבור דרך שום דבר אחר. רק דרך התורה בעצמה, זה כן. רק דרך הניגון אנחנו יכולים להרגיש את זה יותר חזק מאשר בתורה, היות שהתורה היא מלובשת בשכל, אז אנחנו חייבים לשים לב לחוקיות. אז אנחנו הרבה פעמים מפססים את הפנימיות. בניגון אנחנו שומעים את הניגון גם אם אנחנו לא יודעים את החוקיות לגמרי. לא צריך להקשיב לזה.
אבל מה החילוק פה בין הסגולה לבין הפרקטיקה?
בין מה לבין מה?
בין הסגולה לבין הפרקטיקה. כי הרבה פעמים בן אדם יכול לשמוע ניגון ממנגן שאני לא מכיר את לבבו, אבל לא נראה שהוא מנגן כשר. והוא גם מרגיש את ההרגשה של כולם ביחד, ואנשים יכולים לרקוד ולספור.
כן, כולם ביחד, אבל כולם ביחד בגלל שהם עומדים על אותה מדרכה, לא כולם ביחד בגלל שהם באים מאותו שורש. תחשוב טוב מה אמרתי, תנסה להרגיש את הביטוי, אז תבין את ההבדל. כולנו נושמים אותו חמצן וטוב לנו אחד עם השני. עד הרגע שמישהו דורך לי על היבלת ואז אני קופץ עליי. זה לא זה. וזה עשה לך רב, תבנה לך את המלכות. רב זה בעצם מלך, מנהיג. רב זה מילה ארמית. שזה, בעברית המילה המקבילה זה ריבון. זה מלך. גם ריבון נדמה לי מגיע מארמית. היינו שיתקן בחינת מלכות, ועל ידי זה קנה לך חבר, הוא מסביר כמו קנה לך חבר. ובקנה יש קנה הכתיבה ויש את קנה, את הקנה שפה נמצא, קנה של הכל. היינו על ידי קנה שהכל יוצא ממנו, על ידי הקנה הזה אתה קונה לך אפשרות לחבר. את מה אתה מחבר? את היהודי עם הקדוש ברוך הוא. זה מחבר שני קרובים להיות פנים בפנים כמער איש ולויות. הקרובים שהיו בבית המקדש היו יכולים לעמוד ככה, פנים אל פנים, והיו יכולים להסתובב ולעמוד ככה. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום הם היו ככה. בזמן שהם אין ישראל עושים רצונו של מקום הם היו ככה, כאילו אחד ראה את הצד של השני. זה היה נס. הקרובים היו עושים מזהב, היו מחוברים. זה היה נס. על כל פנים יש עריכות שלמה למה בזמן החורבן הם היו מחוברים לגמרי. הרבה מדברים על זה, אבל על כל פנים יהודי, השני ציפורים, השני הקרובים, זה דמויות של שני ציפורים, ציפור עם, עם פנים של תינוק, ככה כתוב, עם כנפיים עם פנים של תינוק. המשל על שני הקרובים יש בסיפורי מעשיות, יש שם את הסיפור על שתי הציפורים שנאבדו אחד לשני והם בוכים ומייללים וצריך לחבר אותם. ומחברים אותם על מישהו שיודע לחבר אותם, זה על זה שהוא משליך קולות. הוא זורק קולות. כשהוא זורק קולות, אז הם יכולים לשמוע כל פעם יותר, מתקרבים אחד אל השני. זה נגינה דקדושה. להשליך קולות זה נגינה דקדושה. למה זה נקרא להשליך? זה כמו, יש גם ביטוי להשליך תפילות. שאנחנו מרגישים שפונים אלינו עורף, אנחנו עדיין לא פנים אל פנים. אבל כשאנחנו מתחילים לנגן, אז אפשר לגרום לבן אדם שעומד עם העורף, שיסתובב עם הפנים. אם שרים פה, אז כדאי לחזור לכאן. ואזי, כשיתקן בחינת מלכות שלו, הוא יוכל למשול בכל מה שירצה. כאן מדובר על למשול, הכוונה להאיר, באלף, להאיר את העולם. זה לא דמיונות של אחד שחושב שהעולם שייך לו. ויוכל להעמית לזה או לחיות לזה. פה צריך, יש, זה מקום מאוד גבוה, אבל עדיין צריך להיזהר. זהירות תמיד צריך. מה כללי הזהירות פה? לא לתפוס, לא להיות בית שמאי יותר מדי. לא להיות כמו המלאכים שכתרגו על בריאת העולם, על בריאת האדם. כאילו, עכשיו הבן אדם נמצא במקום טוב. יש סיפור על רבי נתן, שרבנו דיבר איתו את התורה של הנאור בלילה, את התורה של ההתבודדות, תורה נ"ב. אז רבנו אמר לו את התורה הזאת באיזו הזדמנות, אני לא יודע מה זה היה, הם ישבו בחוץ פעם, אני לא יודע, אני לא זוכר כבר את הפרטים, יכול להיות שאני מחליף. על כל פנים רבנו אמר לו את זה, ואז הוא נתקף בהתלהבות כזאת, הוא אמר, מה הם חושבים לעצמם? אני הולך עכשיו לצעוק לכולם שיבואו להנה, שישמעו מה מדברים כאן. ואז רבנו תפס אותו ביד ואמר לו, עמוד, אין סיכוי, אף אחד לא ישמע לך. יש לפעמים שבן אדם צריך לעצור את ההתלהבות שלו. עם ההתלהבות שלו הוא יכול להעיר את העולם, אבל אש יכולה גם לשרוף. אם עושים משהו כזה בצורה לא נכונה, אז זה יכול יותר להזיק מאשר להועיל. זה נקרא שהוא יכול להמית לזה ולחיות לזה. יכול להיות שלכמה אנשים זה יהיה טוב, הם יחיו מזה. וכל היתר, זה רק יעשה להם יותר גרוע. הם יסתכלו על זה כעל שיגעון. נמצא העולם חרב. לזה אמר, והבאת דן את כל האדם לכף זכות. תסתכל על הבן אדם, הוא עכשיו נמצא במקום, צריך לנטוע לו אשל, צריך לפתוח לו, להביא לו כוס תה. לא צריך לצעוק לו מה אתה חושב לך, עד מתי תשב. לפעמים אנחנו אומרים לחבר, כאילו, אתה יודע שאתה בתוך הזבל, אבל אסור להגיד את זה. אפילו אם אתה רואה שבתוך הזבל, אסור לך להגיד לו את זה. כי הוא בתחושה שלו, הוא יושב על הר של פרחים, מה אתה רוצה ממנו? אם אתה מבין שהפרחים האלה הם זבל, אז אתה משוגע, אז אין לו מה לדבר איתך. יגיד לך שלום וגמרנו. יותר לא ישמע ממך. או שזה יעשה לו נזק באופן אחר, זה יכול להיות בכל מיני צורות. יכול להיות שהוא יאמין לך ואז יעשה לו נזק. כי הוא יחשוב שאם הוא מונח בתוך זבל, אז כבר אי אפשר לצאת יותר. ליהודי צריך לומר שהפנימיות שלו היא טובה, שהוא חלק אלוקה, זה מה שצריך להגיד לו, ולא משנה איך שהוא נראה. רק אם הוא נראה לא טוב, אז צריך להגיד לו את זה, כמו שנותנים לתינוק בן יום, אם צריך להכיל אותו בצורה מלאכותית, לא נותנים לו ממייה, נותנים לו בקבוק. ובבקבוק יש חור של 0.1 מילימטר. אם החור יהיה גדול מדי, הוא יחנק. וככה צריך להיות גם בן אדם לחברו. ודן את כל האדם לכף זכות, שצריך לדון את כל האדם לכף זכות, כי אין הקדוש ברוך הוא חפץ בחורבן העולם. אפשר להבין מזה שמי שדן אנשים לכף חובה הוא מחריב את העולם. זה ההמשך. לדון, כי צריך לדון כל אדם לכף זכות, כי אין הקדוש ברוך הוא חפץ בחורבן העולם. כי לא לתוהו ברא, לשבת יצר. אני חושב שהשעון הגיע למקום שלו. כן? טוב. השם יעזור. השם יעזור שתתחיל, נתחיל לזוז.